שוב אני שמח לראות את כולם כאן במקום הקדוש הזה במעלה אדומים. היום אנחנו רוצים להתעסק בסוגיה שלא עסקנו בה בעבר, סוגיה מאוד מרתקת, מעניינת, הגם שהיא מציאותית וכמובן קיימת, אבל נעלמת לכאורה מעין כל חי, וזה נער סמבטיון. זה מה שאנחנו רוצים היום לעסוק בנער המרתק הזה, נער אגדתי, נער שחזל מספרים עליו כל כך הרבה סיפורים ותופעות על טבעיות. האם הוא נמצא הנער הזה היום? איפה הוא? מתי נראה אותו? מי נמצא בנער? וכל הסוגיה הזאת סוגיה מאוד מעניינת. למעשה ערכתי בספר שלי מעשה מרכבה בעניין הנער הזה, אבל בחלקים שעדיין לא יצאו. ספר מעשה מרכבה חסר חלק א' וב', זה מה שהיה לפני שבאנו לעולם. חלק ג' ד' א' זה כל תהליך הפטירה. ו' ז' ח' ט' י' י' א' זה כל מה שקורה בענייני העולמות הרוחניים, גן עדן, גיהנום, כף הקלע והמשפט בשמיים, וסוגיית הגלגולים ובדן של מעלה וירושלים של מעלה, וגן עדן תחתון ועליון וצרור החיים. ואחר כך יצא גם כן י' ב' י' ג', זה כל מה שעתיד להיות לעתיד לבוא. זה מלחמת גוג ומגוג, תחיית המתים, כל סוגיית סעודת לוויתן, וכל הסוגיה הזאת של עשרת השבטים שחוזרים, ושם הקדשתי פרק שלם לסוגיית נהר סמבטיון, וזו הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום. והיא סוגיה מאוד מעניינת ומגרת הדמיון, ולכן ראוי ונכון להקדיש לה שיעור כמו שנעשה היום. ההקשר העיקרי שאנחנו מוצאים את הנער הזה בדברי רבותינו זה בסוגיית עשרת השבטים. בראשית רבה במדרש פרשה עין ג' סימן ו' כתוב שעשרת השבטים גלו מאחורי נער סמבטיון וערי החושך, ולעומת זאת כל השבטים שיש היום זה משתי שבטים, יהודה ובנימין. זאת אומרת שכל היהודים שנמצאים היום בעולם, אין אלה שבארץ ישראל ואין אלה שבתפוצות הגולה, כולם מורכבים בסך הכל משתי שבטים, יהודה ובנימין. ראיתי מי שרצה לומר שהאשכנזים הם בנימין והספרדים הם יהודה, גם נתן לזה כל מיני רמזים ופרפראות, אבל אין לנו מסורת מדויקת בדבר הזה, ולכן קשה לומר ולהכריע שכל הספרדים הם מיהודה וכל אשכנזים הם מבנימין. אבל כן יש לנו מדרש מפורש מהתלמידים של רבי יהודה הנשיא לפני 1800 שנה, שהם כבר חקקו בציפורן שמיר במדרש רבה, עוד הפעם פרשה עם ג' סימן ו', ששם כתוב לעדיה שרק שתי שבטים זה כל היהודים שפזורים בכל מדינות העולם. איפה עוד 10 שבטים? הרי עם ישראל מורכב מ-12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, דן, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין. אז רק שתי שבטים נמצאים עכשיו בכל העולם, הם אלה שמפוזרים בין אומות העולם. איפה כל 10? כל 10 שבטים הוגלו מאחורי נער סמבטיון וערי החושך. תכף נראה איפה המקום הזה וננסה לאתר אותו. תחפשו בנביגיישן, אתם לא תמצאו בווייז נער סמבטיון, למרות שבווייז לכאורה יש את הכל, וגם עקבותיו של הנער לכאורה היום לוטים בערפל. אנחנו נדבר על האיתור של המקום הזה, אבל על כל פנים, מרחו, רבי חיים ויטל, יש לו ספר שנקרא עץ הדעת טוב. ככה נקרא הספר. עכשיו, הספר הזה יש מחלוקות בין רבותינו, האם הספר הזה הוא כתב אותו לפני שהוא ראה את רבנו ארי, או אחרי שהוא ראה את רבנו ארי. יש בזה נפקמינות, כי אם זה היה אחרי שהוא ראה את רבנו ארי, אז כל מה שכתוב שם זה תורת הארי, וממילא מקבלים את זה כמו תורה למשה מסיני, כיוון שהארי קיבל מאליהו הנביא, שקיבל ממטיבתא דרכיה, וממילא לא חולקים על רבנו ארי. אבל אם הוא קיבל את כל הספר הזה, עץ הדעת טוב, כתב מערכו שלא בהשפעת מורו הגדול, אלא זה הגיגים ורעיונות וכל מיני חידושים שהם היו שלו, אז לא בהכרח שהדברים מדויקים. יש נפקמינה לעניין דברים שסותרים בין הספר הזה, עץ הדעת טוב, לבין הכתבים של המערכו המוסמכים, וממילא אנחנו צריכים ליישב אם ונאמר שהספר הזה נכתב בהשפעת הארי. אבל לכל פנים, פרשת ניצבים, הוא כותב שהתורה מקללת 3 פעמים. 3 פעמים התורה מקללת את מי שלא ישמור את התורה. אין בחירה. אין בחירה אם להיות יהודי או לא להיות יהודי. על כורכך אתה נולד, על כורכך אתה מת, על כורכך תיתן דין וחשבון. יש לך מציאות חובה שהיא חובה קדושה, לצד זכויות עצומות, זכית להיוולד יהודי, אתה מברך על זה כל יום שלא עשה אני גוי, ברכה הזאת היא צריכה לפרוץ מהלב שלך על הזכות שיש לך שנתן לנו את תורתו והבדילנו מן העמים, אבל לצד הזכויות העצומות והקרבת אלוהים לטוב שהיהודי זוכה, יש חובות עצומים, והחובות האלה מכריחים אותך לקיים את כל התרי"ג. אם תבחר ללכת שולל אחרי היצר הרע שלך, אז תדע שהחובות האלה ורבצה בך כל העלה הכתובה בספר הזה. והתורה מזהירה בכללות איומות ונוראות, ממש כללות מחרידות. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר, ואתם תקראו את כל הכללות, את מזדעזע, ושלוש פעמים התורה מקללת. אז אם סופרים את כל הכללות, זה בסך הכל 98 כללות, יש למי שלא ישמור את התורה. ועוד כתוב שמה, הוא השאיר סעיף שמה, הקדוש ברוך הוא, וגם כל כללה אשר לא כתובה בספר התורה הזה, יעלם השם עליך. זאת אומרת, הוא השאיר סעיף, זה 98 והיד נטויה, זה לא נגמר שמה. 98 רבותיי, זה גם תראה צח, 90 זה צדיק וחצי זה 8, צח. הדאוד הכתיב דודי צח ואדום. זה שהוא נותן עלינו כללות, אדום, הוא עושה את זה כי הוא אוהב אותנו, רוצה להחזיר אותנו למסלול, לתל, את אשר יואב השם יוכיח. ושם אמר חוקותיו ששלוש פעמים התורה מקללת, פעם אחת בפרשת בחוקותיי, פעם בכיתבו, אלה הכללות העיקריות, ועוד פעם אחת מקללת באופן יותר מינורי, זה בפרשת ניצבים. כל הכללות של פרשת בחוקותיי התקיימו בבית ראשון. הרי עם ישראל עברו את רצון השם באופן גורף, כל האומה נפל הערך המוסרי שלה וה הערך הרוחני שלה בכמה תקופות בהיסטוריה, אבל בעיקר בית ראשון, בית שני הביא לחורבן, דף ת' מסכת יומה, הגמרא אומרת שמה שבית נחרב, בית ראשון נחרב על שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, שזה יארג ועל יעבור, פסחים דף ח' שולחן ערוך יורד יעקוף נון זין סעיף א', והם עברו על זה ולכן נחריב את הבית. בית שני, כל הכללות של פרשת כי תבוא חלו שמה. מה היה בבית שני? שנאת חינם, והחברה הייתה מפולגת, עד שאי אפשר היה ניתן לגשר ביניהם, התחלקה החברה ל-24 כתות, 24 מפלגות. אמר רבי יוחנן, לא גלו ישראל עד שהתחלקו ל-24 כיתות, וכל כת הייתה בטוחה שהצדיק איתה, נלחמו אחד בשני, דיברנו על זה, ועל זה באו הכללות של פרשת כי תבוא. אז שתי הפרשיות האלה, בחוקותיי וכי תבוא, כל הכללות התקיימו בהם בבית ראשון פרשת בחוקותיי, כל הכללות של כי תבוא התקיימו בהם בבית שני, והכללות של פרשת ניצבים התקיימו בעשרת השבטים. כל עשרה השבטים האלה, שגם הרמה המוסרית שלהם ירדה, וגם הרמה הרוחנית שלהם, והקדוש ברוך הוא לא יכל לסבול את זה, הוא קילל אותם. והכללה שהתקיימה בעשרת השבטים בפרשת ניצבים זה הפסוק, ויית השם, השם מעל אדמתם באף ובחמה ובקצב גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כהיום הזה. אז כל העשרת שבטים גלו לארץ אחרת, וזה מאחורי הרי החושך ונער הסמבטיון, כל העשרה כללים וישלכם אל ארץ אחרת כשהגלה אותם סנחריב. על הפסוק הזה, סנהדרין קוף יהודה עמוד ב', הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אליעזר, האם השבטים עתידים לחזור? זאת אומרת, אתם צריכים להבין מה הולך פה. יש מציאות של עוד כמה אנחנו היום, שתי שבטים, עוד עשרה שבטים של עם ישראל, ששומרים תורה ומצוות ומניחים תפילים ושומרים שבת ומקיימים מצוות קלה כחמורה, את הכל, והם נמצאים באיזה מקום בעולם? בעולם הזה. איפה הם נמצאים? I have no idea. איפה זה? אחורי הרי החושך. איפה זה הרי החושך? לא יודע. הייתי אומר לוס אנג'לס, אבל נגיד. איפה זה הרי החושך? Nobody knows. אחרי נער סמבטיון, תכף נדבר על הנער, כי זה הנושא העיקרי של השיעור. יש מקום, אולי מתחת לפני הקרקע, אולי במערות צורים, אולי, תכף אנחנו ננסה לאתר את זה, כמו שאמרתי, ששם יש חלקים, החלק הארי, הגדול יותר של עם ישראל, שנמצא שם. ובגמרא נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא, אם עשרה שבטים האלה עתידים לחזור, או שם נגזר עליהם, שם יחיו, שם ימותו, שם ייגמר המציאות שלהם, והם אף פעם לא יתאחדו ביחד עם השתי שבטים שנמצאים בירושלים ובעולם כולו. רבי עקיבא אומר, כהיום הזה, הרי מה אמר הפסוק? ויתשם השם מעל אדמתם באפו וחמאו וקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כהיום הזה. ככה כתוב בפסוק. והגמרא מביאה מחלוקת, רבי עקיבא אומר, מה זה כהיום הזה? מה היום הזה הלך ולא חוזר? היום שהלך, הלך. איך אומרים בפיוט? בן אדם, בן אדם, למה תפקיע על, הים, על, על, על אדמים ולא תפקיע על הימים? תפקיע על היום, יום שהלך, עבד. אז מה היום? מה זה כהיום הזה? מה היום הזה הלך ולא חוזר? אף שבטים, עשרת השבטים, הלכו ולא יחזרו לעולם לעם ישראל. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר חולק עליו. כיום הזה, מה היום הזה מחשיך וזורחת השמש ונהיה יום חדש? אף השבטים נעלמו מעין כל חי, הלכו להרי החושך, החשיך עליהם המזל, אבל יחזרו להתאחד עם עם ישראל. ככה הגמרא מביאה מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר. הלכה תמיד כמו מי? רבי עקיבא ורבי אליעזר, מסכת עירובין דף מ"ו, יש שם הכרעה, הלכה לא כמו רבי עקיבא מחברו, ויש שם או מחבריו, הגמרא מביאה שם מחלוקת, אבל בדברי האגדה לא פוסקים ככה, והזוהר הולך באופן גורף כמו רבי אליעזר, והזוהר כותב בכמה מקורות שהשבטים עתידים להתגלות, מתי? במלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, לעתיד לבוא, וזה אוטוטו, זה כבר מתחמם. אנשים מספרים לי על כל מיני מקומות בארץ שהעיריות מתחילות לבדוק את המקלטים בבניינים, לפתוח את המקלטים, לתת כנסות עם המקלטים לא מעובררים, אין מדבקות זוהרות, אין אספקה של מים, כנראה שהם יודעים מה הולך לקרות. הדברים מתחילים להתחמם, הגזרות מתחילות להתחמם, אין בארץ ואין בכל העולם, העולם מתחמש, דיברנו, עשינו על זה שיעור, אני לא רוצה לחזור על זה. אבל מה שכן, דעת הזוהר, זוהר חדש סמכתת עמוד א', הוא כותב כך, בהיומה, כשהתחיל מלחמת גוג ומגוג, התארו נעשר שבטים, התעוררו עשרה שבטים, לאקח קרבין לארבע סיטרין דאלמה בעדי משיכה, דהתמשך עליו. הם יבואו על יחד עם המשיח, לבוא לכאן ולהתחיל להילחם במלחמת גוג ומגוג, הם יהיו העזר, כוח עזר, סיירת מטכ"ל, אבל באמת סיירת, לא ניירת, סיירת מטכ"ל, הם יבואו ויתנו עזר. כך כותב הזוהר ויחי, דף רש למדי עמוד ב', תמן גלו בני גד ובני ראובן קודמאי מכולהו, לזימנה דמלכה משיכה התאר בעלמה, אינון יפקון ויקחון קרבין בעלמה וינצחון והתקפנון על עממיה, ובני עלמה ידחלון מניו וירטטון כמיו. הם ייצאו ויעשו מלחמה והעולם יפחד מהם. הם יהיו כל כך חזקים, כל כך מאיימים, יש להם כוח גופני חזק, תארו לכם, בלי אינטרנט, בלי חברה של מרגרינה, בלי חברה של מאכלים וכל היום קאוץ' פוטטוס, אין את זה. הם כל היום שם, הם לומדים, הם מתאמנים, הם חזקים, ככה מפשטות. הגזוהר לא מדבר שיש להם שרירים ופתאום יבואו אליך כוח המחץ, או אני יודע מה, כל מיני כאלה, אני יודע מה, שרירנים למיניהם, זה לא מה שמדובר פה. כתוב שבני העמים התארון בעלמה, אינון יפקון יקחון קרבין בעלמה וינצחון, ויתקפון על עממיה, ובני העלמה ידחלון מניו. זה פתאום איזה שבטים שאתה רואה דמויות אחרות, פרצופים אחרים, והעולם יתחילו להירא מהם ולפחד מהם. וידחלון מניו וירטטון כמיו, ירעדו מהם מרוב העוצמה של עשרת השבטים שלהם, כוח גופני עצום. הזוהר שם כותב כמה הם עשרת השבטים. אז כמה באמת שבטים יש? אם אנחנו שתיים, היום אנחנו שני שבטים יהודה ובנימין, כמו שהזכרתי. חרף השואה, השמדות, הפרוגרומים, רציחות, ההידלדלות אוכלוסין שעברנו בכל ההיסטוריה, כל היהודים בעולם, כמה הם היום בערך? 15 מיליון, זה המספר. אז אם 15 מיליון, המספר העולמי של היהודים, אני כבר לא מדבר על אלה שהתבוללו, כי המצב הוא קטסטרופלי בארצות הברית, בפרט נישואי תערובת, אני לא מדבר כבר על הרפורמים, אני לא מדבר על כל מיני קטות למיניהם שחושבים שהם יהודים, אני מדבר על היהודים האותנטיים היום בעולם 15 מיליון. זה approximately number. אז עכשיו 15 מיליון על שתי שבטים, אז על 10 שבטים כמה יהיה? לפחות 75 מיליון. ואנחנו מדברים על 15 מיליון אחרי שהשמיד היטלר 6 מיליון בשואה, ואחרי שמתו בליל הבדולח ובסופת במדבר ברוסיה, ואנחנו מדברים על 15 מיליון היום. אז מינימום 75 מיליון. זה מה שצריך להיות. אתה יודע מה זה? 75 מיליון איש יצאו פה ויבואו לעולם יהודים. הגאון מווילנה כותב באדרת אליהו פרשת בלק שהיום הרוב זה הגויים והיהודים זה המיעוט. לעתיד לבוא, כשיבואו עשרת השבטים, היהודים יהיו הרוב בעולם והגויים יהיו מיעוט. אז עכשיו זה מאוד מעניין, איפה יהיה לכולם מקום בתחיית המתים? זוהר נסו קלמ"ו עמוד א', וכתבו שם המפרשים, תחיית המתים 50,000 שורות, שכל שורה 18,000 צדיקים. שמעתם מה הולך לקרות פה? 50,000 שורות, שכל שורה יש 18,000 צדיקים. כמה זה 50,000 כפול 18? 900 מיליון. עתידים להגיע מעם ישראל בתחיית המתים 900 מיליון. אני לא מדבר על לפני תחיית המתים, הרי מלחמת גוג ומגוג זה הרבה לפני תחיית המתים, במלחמת גוג ומגוג אנחנו נראה את זה בעיניים שלנו, עשרת השבטים לפי הזוהר שהצטרפו אלינו לסיוע מלחמתי במערכה נגד אומות העולם, שכל השבעים אומות העולם יהיו עלינו, כמו שכותב במדרש מעם לועז, גוג ומגוג עם תריה 70, לומר לך שכל 70 אומות העולם יהיו עלינו, ולא נוכל עד שהקדוש ברוך הוא יפתח את השערים ויוציא את כל השבטים. עכשיו עשרת השבטים שיבואו, הם יהיו הכוח שלנו האמיתי להילחם במלחמה. קודם כל יהיה מלחמה ארצית כאן, הצבא לא יצליח לעמוד בזה, יבוא סיוע של עשרת השבטים, גם בזה זה עדיין יהיה קשה, ורק בסוף המלחמה ויצא אדוני ביום ההוא ונלחם כיום קרב. כך כתוב בזכריה י"ג י"ד, ביחזקאל ל"ח, שהקדוש ברוך הוא יצא בסוף המלחמה, הוא יכריע את המערכה, אבל בהתחלה הוא נותן לנו לעשות את העבודה. 900 מיליון יהיה לך פה רק בתחילת המתים. 900 מיליון. עכשיו, לכל אחד מה-900 מיליון יש לפחות 2,800 עבדים גויים, אם הוא היה נזהר במצוות ציצית. איפה יהיה מקום לכולם בעולם הזה? היום אין מקום לכולם בעולם הזה. החליטו לעשות קורונה עד דילול אוכלוסין. אז מה אתה תעשה עם זה? אז כנראה שלעתיד לבוא, הארץ מתרחבת, האדמה מתרחבת, הנה אנוכי מרביץ בפרוח המנייך וסדתיך בספירים ושמתי כתחות שמשותייך, הקדוש ברוך הוא ירחיב את העולם. בכל מקרה, עוד ראיה שהשבטים עתידים לחזור כדעת רבי אליעזר לאפוקי רבי עקיבא שסובר שהם לא יחזרו, שהרי כתוב בפסוק, ימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, וחזל דקדקו נון פלאות, שעתיד להיות פלאות גדולות בעולם. אותם הפלאות שהיו במצרים עתיד להיות פי 50 בגאולה. מה היה במצרים? קריאת ים סוף. מי צריך קריאת ים סוף היום? מה, אנחנו צריכים קריאת ים סוף? אלא מה? כתב הזוהר שיהיה קריאה של נער סמבטיון, ואז יעברו השבטים ויכנסו ולעזרו לנו. ולכן צריך גם קריאת ים סוף. זוהר בהקדמה דף ד' עמוד ב', בשעה תדית כנשון כל עם עמיה על עם הקדישה, כשכולם יתאספו על עם ישראל, והנה גבון מיה ויעברון בן גיבו. יתייבשו המים בנער סמבטיון, כך כותב הרמק, ויעברו את הנער ויוכלו להגיע אלינו. למה הם לא באים עכשיו? שיבואו עכשיו. מה הבעיה? למה צריך לחכות עד למלחמה? תבואו, תתגלו, תנו לנו קצת בוסט. מה? אתה יודע מה זה הערבים, המוסלמים, איפה שהם הולכים, הם הולכים ומתרבים. הם באנגליה, את כל הרחוב של המלכה הם כבשו. אירופה מוצפת במוסלמים. כבר יש מדינות בצפון אירופה שהמקומיים בורחים מהמדינה, כיוון שהערבים השתלטו עליה. אני לא מדבר על מה שקורה באמריקה. בקיצור, יש איזה כוח, פרא אדם, שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח ריבוי עצום. ידו בכל ויד כל בו. אני לא מדבר על מדינות המוסלמיות, אני מדבר על מדינות מערביות שהמוסלמים כובשים אותם בלי מלחמה. לא צריך מלחמה, בלי נשק הם כובשים אותם. אז למה לא נקבל עכשיו את הסיוע כדי להרים את המאזן של היהודים? אז קורבן העדה על מסכת סנהדרין, כמובן אם אני מזכיר קורבן העדה זה כמובן על הירושלמי, וקורבן העדה על סנהדרין פרק י' כותב כך: למה הם לא מגיעים היום? אינם יכולים לעבור את נהר סמבטיון כל ימות החול, הנהר מושך אבנים וחול, ובשבת הוא נרגע. אז תעברו בשבת, אסור להם לעבור בשבת, כי אסור להם לעבור את הנהר, זהו קילומטרים של מים, זה לא איזה נחל קישון, זה נהר של קילומטרים של מים, וזה לא מים, זה אבנים וחול, וזה מחוץ לתחום שלהם, ולכן הם לא יכולים לעבור את הנהר בשבתות. דרך אגב, האם הנהר הזה הוא פוסק גם בימי היום טוב? אז האור זרוע הלכות תפילין, סימן תף קוף פייטט, כותבו הדין ביום טוב, שהנהר. אז זה נהר אגדתי, פלאי, שאין בו מים. טיפה של מים, אז איך זה יקרה נהר? כי כמו שהנהר מושך מים, הנהר סמבטיון מושך אבנים, בלוקים, וחול וחצץ, והוא מושך אותם ביחד איתו, ובשבת הנהר נרגע. אז לעתיד לבוא, אז מה זה? אז ראיתי את הסרטון, הראו לי את הסרטון הזה, אני מסופק אם הסרטון הוא אותנטי, כי הסרטון הזה, אני אגיד לך מה הבעיה, לא בטוח שהנער שבסרטון הזה עוצר בשבת, זה נראה... אני ראיתי את הסרטון הזה, אתם יכולים לראות, למצוא את זה, זה מאוד קל למצוא את זה, וזה סרטון מאוד מעניין לראות נער של אבנים עם חול. אני לא יודע אם זה היה כמו, מה שנזכר שם, זה נראה כמו איזה מפולת של אר, או מה, לא משהו שהוא דינמי 24/7. זאת אומרת, זה היה נראה כמו איזה מפולת של אר שהתמוגג או נפל, ואז המפולת הלכה ככה, וכל המקומיים בורחים כזה, ואתה רואה את האבנים באפיק של הנער. אבל אתה לא יכול לדעת אם זה מה שקורה כל יום, כל רגע. יכול להיות זה משהו רגעי שתפסו אותו עם הפלאפון. ומה גם אם נניח שזה קורה כל הזמן, מי אמר לך שבשבת זה עוצר? ואם זה לא עוצר, אז זה לא נער סמבטיון. יותר נראה לומר, לפי הגדלים של האפיק של המים שראיתי במדרש, שהסרטון הזה זה לא נער סמבטיון. זה יותר נראה. אז למה צריכים את עשרת השבטים שיבואו אלינו? למה? כדי שעזרו לנו במלחמה. למה אנחנו צריכים שעזרו לנו במלחמה? כותב הרד"ק יחזקאל ל"ח: בני מגוג נסגרים בסוף צפון, כי הסגירם השם שם על ידי אלכסנדר מוקדון, אחר הערים שלא יצאו משם. והיינו גוג ומגוג זה אומה אנונימית, ומפרש השלה, שוכנים אחרי דלתות הברזל, וכשיתחיל גוג ומגוג יצאו משם הלוחמים האלה. זאת אומרת, גוג ומגוג זה לא עכשיו אמריקה, זה לא אוקראינה, זה לוחמים פראיים שעתידים לבוא. אז כדי שזה יהיה פייר פייט, נפתח הלוחמים של הקליפה, אז נפתח הלוחמים של הקדושה. זאת אומרת, עתיד להיות פה משהו אמייזינג. Amazing. זה לא מה שראיתם בסרטים, פתאום ההוא עם המרחף, לא יודע מה ראיתם בסרטים, ארמגדון וכל מיני ספקולציות של סוף העולם. לפי התחזית הזאת, זה עתיד להיות מלחמה פה בארץ, בין כל מיני כוחות של בני אדם, שהיום אנחנו אפילו לא familiar with, אנחנו לא מכירים אותם בכלל, ככה זה נראה. עכשיו, איך זה יכול להיות שדבר כל כך פלאי, פתאום יבואו לך 75 מיליון יהודים? איך זה הגיוני? זה משהו שהוא לא נתפס. וככה מתרגם יונתן בן עוזיאל על הפסוק: הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הגויים. כותב יונתן בן עוזיאל: כל עמך אעשה נפלאות, בזמן שילכו על נערות בבל ויחזרו מנער סמבטיון, וזה פלא גדול על כל היהודים, הכמות הזאת של היהודים שהתגלו. אתה רואה שאפילו יונתן בן עוזיאל המתרגם, התנא הקדוש, מתרגם את זה שזה באמת פלאי. למה זה נקרא נער סמבטיון? אז יש מי שאומר, וזה הרמב"ן כותב, סבת זה כאילו שבת, כי הוא שובט בשבת, ויון זה משהו שהיו מוסיפים כן לתפארת הלשון, כמו הורדיון, מריון, אורוויזיון. אני לא יודע, משהו שהוא היון הזה, וזה למה זה, למה זה נקרא סבת יון, כשהוא שובט בשבת. יש עוד משהו שהיה שובט בשבת, זה כמובן המן. המן לא היה יורד להם בשבת, אז המן והנער הם עדות שהשבת, שהיום הזה הוא קדוש, כי המן הפסיק לרדת, והנער מפסיק את הזרם של האבנים. על זה כתבו המפרשים, עדותיך נאמנו מאוד. מי זה העדות של השבת? זה הנער והמן. עדותיך נאמנו מאוד, בלי וו גמטריה שבת. הם מעידים על השבת. מביא הקהילות יעקב, ראיתי לסטייפלר, שהוא כותב שיש דג שכל ימות השבוע הוא שוחה, ועם כניסת השבת הוא שובט ליד איזה סלע. וכשיוצא את השבת, אני לא מאמין שהוא עושה הבדלה, בטח לא על האש, אבל יוצא את השבת הוא ממשיך לשחות. לפי זה, יש לנו עכשיו רמז באוויר, ביבשה ובים על השבת. באוויר, המן הפסיק לרדת, זה היה באוויר. בים, זה הדג הזה שהפסיק לשחות. וביבשה, זה נער סמבטיון הזה שהוא מושך אבנים וחול. אז זה כמובן יבשה, אז יש לנו ראיה על השבת משלושת המקורות האלה. כותב הרד"ק משהו פלא, גם היעבץ מביא את זה, יש יונה שאינה אוכלת, כל היונויים, ככה הוא כותב, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה, תעזרו לי לבדוק את זה, תגידו לי אם עשיתם את הניסיון. שמעתי אומרים שיש עוד אות ליום שבת מהיונה שאינה אוכלת מהנתלש מן המחובר בשבת. אז אם יש משהו שהוא נתלש ממחובר בשבת, אז יונה לא אוכלת מזה. האמת שזה פלא עצום, וגם הרד"ק מביא את העניין הזה של הדג ששובט. מעודי דרך אגב תמתי, מה זה שאמרו כל האוכל דג ביום דג ניצל מדג? זאת אומרת, רצו לומר, כל מי שאוכל דג ביום דג, מה זה דג? ד' וג' זה ז', זה יום שבת, הוא ניצל מדג. מה זה דג? דיני גיהנם. אתה תבוא תאכל לנו חריימה ואתה תחשוב שאתה תנצל בגיהנם? מה זה נשמע לך בכלל הדבר? לא, באמת, באמת, די, come on, give me a break. נראה לך? זה לא נשמע בכלל. לא יודע מה זה המושג הזה. אולי זה שיחת הבריות, אולי זה שטות באלמה, אולי זה סתם איזה רמז כדי לעודד אנשים לאכול דגים, לא יודע. או שנאמר שמי שניצל מדיני גיהנם זה לא האוכל, זה הדג. אם מגולגל בדג הזה איזשהו נגיד צדיק, והוא סובל כמו בגיהנם שהוא מגולגל בתוך הדג, שאתה אוכל אותו, אתה ביום שבת יש לך נשמה יתרה, אז אתה מעלה אותו מי חי למדבר. אז כל האוכל דג ביום שבת, שיש לך נשמה יתרה וסייעת הדשמיה יותר לברר את האוכל, אז ניצל מדג, מי ניצל? הדג ניצל מדיני גיהנם, הדג ניצל מהצער הזה שהוא בגלגול כמו בגיהנם, ולא הכוונה שאתה ניצל מגיהנם, כי אין לזה שום פשר לומר שאתה ניצל מגיהנם. פלא עצום. אחרי זה מצאתי באלקוט ראובני, פרשת בעלותך, הוא כותב כך, מצווה מן המובחר לאכול דגים בשבת, ואפשר שיזדמן לו דג שנפש גנוזה בו, ויזכה להשיב את אותה נפש לבחינת מדבר. אז זה קצת סייעת למה שאני אומר. הגאון רב שמואל יפה, אשכנזי, היה יליד טורקיה, יש לו פירוש מדהים על המדרש, נקרא יפה תואר, ובראשית רבה, פרשה י' א', הוא כותב כך, שמענו שהובה מן הער סמבטיון מעט חול בהששית. היה מישהו שמצא את הנער ולקח קצת חול ושם את זה בתוך בקבוק זכוכית, והיינו רואים עין בעין איך החול לא נרגע בתוך הבקבוק זכוכית, ועם כניסת השבת היה החול נח, וכשיצא השבת עוד הפעם מסתובב החול בתוך הבקבוק זכוכית. פשוט מדהים, ככה הוא כותב. ורבי ישראל בן מנשה, הוא היה אב בדין באמסטרדם לפני 400 שנה, יש לו ספר מאוד חשוב, נקרא מקווה ישראל, ושם בספר הזה הוא דן באופן מקיף על עשרת השבטים, והוא כותב בלשון הזו, ואני מעיד שמיים וארץ, שאבא שלי אמר לי, אבא שלו היה אב בדין גם כן באמסטרדם, שכמה פעמים שהם היו בעיר לשמרבה, בפורטוגל, לא משנה, זה פורטוגל, והיה קושי אחד שהיה לו כלי זכוכית מלא מהחול של נער סמבטיון. והלך הקושי ההוא בכל ערב שבת, לעת כניסת שבת, לרחוב של אותם יהודים שהמירו את הדת שלהם. הרי סיפרתי לכם כבר כמה פעמים על עניין פורטוגל, וב-1492 שאיזבלה המרשעת החליטה לעשות גירוש ספרד ליהודים, כדי שיתחפר לה החטא של ישו, כמו שאמר לה הכומר הרשע, ואז החליטה לגרש את כל היהודים מהממלכה שלה. חלק מהיהודים גורשו, וחלק מהיהודים, אלה שהסכימו להתנצר, התנצרו וחלק מהם התנצרו רק לפנים. זאת אומרת, בהיחווה הם קיימו מצוות והיו קוראים להם המורנוס, מורנוס חזירים. אלה שהתנצרו, או לפחות אפילו רק לפנים, לא באמת התנצרו, היה הקושי הזה הולך עם הכלוי שלו, והיה אומר, תראו את האלוקים שלכם, תראו את יום השבת שלכם, איזה נס, כי שם היו דרים יהודים שהיו אנוסים לאמונת הנוצרים, והקושי הוא היה מכנה אותם בשם יהודים, והיה קורא להם, והראה להם את הכלי זכוכית בידו, ומיד סגרו את החנויות, וגער בו הכומר, ואמר לו, עשית שלא כעוגן, כי חיזקת את יום השבת של היהודים. כך כותב היפה תואר. אז איך היום לא מוצאים את הנער הזה? הרי, אז הסרטונים של היום הם קצת לוטים בערפל. אתם זוכרים שעשית לכם פה שיעור על בת הים הקטנה? עשיתי לכם פה שיעור אם יש כאלה חיות כמו אריאל ופלאונדר ואני יודע סבסטיאן. עשינו על זה שיעור, אתם זוכרים? הגמרא אומרת בבכורות ח' עמוד א', דגים יש בים שחציין צורת אדם, חציין צורת דג. רשי כותב סירנה. יש דבר כזה. אני לא יודע אם זה בדיוק עם הפן הבלונד, הפן שלה עם השיער האדום וכל הזה, אבל מישהו רצה לגרוס פירנה, כי לפי הרב חידה הן עולות על סרטון בשעה שהספינה עוברת, ואז היא שרה. ואז היא מרדימה את כל, זה לא כל כך רומנטי כמו בוולט דיסני, היא מרדימה את כל יושבי הספינה, שוחה מהר, קופצת על הסיפון וטורפת את יושבי הספינה. זה לא כזה רומנטי כמו אריאל ואריק. אבל מה שמעניין, שלכן קראו לזה פירנה ולא סירנה, כי היא הייתה טורפת את יושבי הספינה כמו פירנות. האם זה היום רואים את זה? אין. למה לא רואים את זה? אולי לא עוברים באותם מקומות. אולי נכחדה החיה הזאת כמו שנכחדו הדינוזאורים. אולי התחממות הגלובליזציה, הגלובוס התחמם, יש בעלי חיים שכבר נכחדו, אולי גם זה. מישהו הראה לי תמונה מהצונמי, שכאילו בת ים יצאה מהאסון הצונמי, ואחרי זה כולם גילו שהתמונה הזאת מפוברקת, ומישהו אפילו בחנות דגים שלו במאה שערים שם את התמונה הזאת, כאילו הוא מוכר בנות ים, מי שרוצה לאכול את זה. אבל על כל פנים, כשדיברנו על זה, אמרתי לכם שהיה איזה בחור במיאמי שאמר לי שהוא נסע, הפליג בספינה, והוא ראה, או לפחות הוא טוען, שהוא ראה סירנה, והוא בא לצלם את זה, וככה, צונמי, שכאילו בת ים יצאה מהאסון הצונמי, ואחרי זה כולם גילו שהתמונה הזאת מפוברקת, ומישהו אפילו בחנות דגים שלו במאה שערים שם את התמונה הזאת, כאילו הוא מוכר בנות ים, מי שרוצה לאכול את זה. אבל על כל פנים, כשדיברנו על זה, אמרתי לכם שהיה איזה בחור במיאמי שאמר לי שהוא נסע, הפליג בספינה, והוא ראה, או לפחות הוא טוען, שהוא ראה סירנה, והוא בא לצלם את זה, וככה רואים לשליש ולרביע. צילומים אין לנו, וגם מה שאנחנו מוצאים צילומים של נער סמבטיון, זה צילומים שאין להם אחיזה. ואם זה נכון, הצילומים האלה, אז בואו נלך כולנו לשם, נבדוק מה קורה. יש אומרים זה בצ'רקסיה, יש אומרים זה אחרי פרס, יש כל מיני ספקולציות. צוין, למה לא מוצאים את זה היום? כותב הרב חידה עוד לפני 350 שנה, מדבר קדמות מערכה חטות י' ח'. ואגם שברוב חקירתם לא מצאו מקום עשרת השבטים בנער סמטיון, אין ראיה מאלה שסובבו את כל העולם. כי בפרס יש מדבר גדול ויש בו חיות רעות, ושם נמצאים עשרת השבטים בנער סמבטיון, ולא יכלו ללכת למדבר מסיבת החיות הרעות. אז יכול להיות שאנחנו לא מוצאים את זה. היום יש לוויינים. היום יש לוויינים. העולם כולו מוקף בלוויינים, והעולם עגול. ולא כמו כאלה משובשים שרוצים להגיד שהעולם שטוח. העולם עגול, זה עץ חיים מפורש, זה זוהר ויקרא מפורש, דף ת' דף י', וקיבלתי מישהו כל כך, היה משוכנע שהעולם שטוח, הביא לי ככה חומר לקרוא. אמרתי לו, תגיד לי, מתי יש לי זמן לקרוא את זה? הוא אומר לי, בבית הכיסא. אמרתי לו, כמה אתה חושב אני הולך לבית הכיסא? כמה אני אוכל שאני צריך ללכת? לא באמת, come on, give me a break. מה אתה רוצה? אתה convinced me? מה שרבנו ארי כותב לעדיה, שהעולם הוא כמו כדור, וגם הזוהר כותב את זה? לא יודע. אמרתי, אולי אני אעשה על זה שיעור. אחרי זה אמרתי, חבל על הזמן. יש עוד מלא כל כך הרבה נושאים שאני רוצה עוד להספיק לעשות עליהם שיעורים. להתחיל לנסות להוציא מליבן של כל מיני כאלה שסוברים שהעולם שטוח. הרי זה גם לא במקור אחד ברבנו ארי. זה בהמון מקורות, וזה פשוט, וחבל על הזמן. בכל מקרה, ורוצים להגיד לך, לא, אבל הוא שכנע אותך. טוב, טוב, תעשה לי טובה. Talk to the hand. אין לי זמן כרגע. אבל אני לא חושב שצריך להשקיע זמן על דברים שהם פשוטים. אבל על כל פנים, העולם מוקף בלוויינים. הוא ממולכד בהמון לוויינים. איך לא מוצאים את הנער הזה? אתה יודע, דרך הלוויין, הוא יכול לקחת אותך עד לבית שלך. אתה לוחץ רחוב, הוא מביא אותך לרחוב, לסמטה, לצלחת של הבן אדם. זה לא להאמין כמה זה קלוז-אפ נותן לך. איך לא מצאו את זה? אז יש מי שרצה לומר, זה לא חוכמה שלא מצאו את זה, כי אמרנו שכל השבטים נמצאים אחרי נער סמבטיון. אולי הנער עצמו הוא מחוסה מתחת להמון יערות עד. יש המון יערות גשם בחלקים עצומים שהלוויין לא יכול לדעת מה הולך מתחת למערות או מתחת ליערות. אז אם זה ככה, יכול להיות שזה הסיבה למה אנחנו לא מוצאים את זה אפילו דרך הלוויינים. רבותיי, בספר שלי מעשה מרכבה, מרכבות הגמול, מרכבת את ו' גלגל א', נשאלתי איך אנחנו לא מוצאים את הפתח של גן עדן. גן עדן הוא רוחני או גשמי? גן עדן רוחני או גשמי? מה, יש לכם ספקות? מה זה גן עדן, רוחני או גשמי? רוחני, מילתא דפשיטא. אז אם זה רוחני, אז מה הגמרא מספרת סיפורים? איזה סיפורים? גמרא, איזה מסכת? תמיד, איזה דף למד ב', איזה עמוד ב', נראה אתם זוכרים. הגמרא אומרת שהמעשה באלכסנדר מוקדון שהלך לכבוש את כל העולם תחתיו, ואחד מהמקומות שאלכסנדר מוקדון הגיע לשם היה שער של גן עדן. והגמרא אומרת, פתחו לו את האשנב, היה שם שער ענק, אמרו לו, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו, אלכסנדר לא יבוא בו. אמר להם, מה, אני רוצה להיכנס? אמרו לו, פה זה גן עדן, אתה לא יכול להיכנס. אמר להם, אז תביאו לי איזה משהו, שאני ידע שהייתי בגן עדן, איזה מזכרת, סוברניר, סמפינג, מים קדושים, קמאות, משהו. זרקו לו גולה. קצת חול, שים על העין, תראה איך העין מפסיקה את הסגולה שלה. שם חול, העין הפסיקה את הסגולה. אמרו לו, כשבן אדם מת, שמים לו חול על העיניים, כבר הוא לא רוצה כלום. הוא כבר נרגע לו את 2.5% בלי מעם. אבל מה שכן מעניין, שסוף סוף אתה רואה שאלכסנדר היה בגן עדן. אז גן עדן הוא גשמי. אז מה אמרנו רוחני? הוא הלך וראה את זה. אז הבן איש חי נשאל בזה, בשרף פעלים חלק ב' אור החיים סימן א', אם אלכסנדר היה בשערי גן עדן, לכל הפחות השערים גשמיים. אם השערים גשמיים, איך לא מוצאים את השער הזה היום? איפה השער הזה? בואו נחפש אותו. אז שואל הבן איש חי, איך הלכו מהדרום עד הצפון, מהמזרח עד המערב, טיילים, אמרתי לכם, יש כאלה טיילים, אתה הולך לכל מיני יערות בניו זילנד, בכל מיני יערות עד, יערות גשם, בסוף העולם, אתה עולה ערים עם סנפלינג, יורד עם חבלים, יורד, אתה אומר, רגל אדם בחיים לא דרכה פה, אתה בסוף העולם. פתאום אתה מזיז את הראש שלך על העץ, חרות ביתר ירושלים, אלופה. So, nowhere, בשום מקום. אתה רואה, היהודים הגיעו לכל מקום. אבל עדיין, כותב הבן איש חי, שהמון מקומות לא נחקרו, ויש מקומות שנמצאים שם קניבלים, ויש מקומות שנמצאים שם חיות רעות, והשער לא נמצא, והגם שיש המון לוויינים, אז גם העניין הזה של נער סמבטיון, הוא טרם נמצא, כמובן, כמובן, שמי שלא יאמין לדברי חז"ל, נידון בצוערות תחת. זה בוודאי. זה שאתה לא יכול למצוא את זה, זה לא אומר שזה לא קיים, אבל זה יגיע. זה יגיע. בעת רצון לפני הבורא ברוך הוא, כמובן שזה יגיע. ואוי ואבוי למי שלא יאמין בדברי חז"ל, מי שלא מאמין בדברי חז"ל, פעם אמרתי באיזה דרשה ככה, בהלצה, מי שלא מאמין בדברי חז"ל, עמה. אז בא אליי בסוף הדרשה איזה מישהו, אומר, איפה זה כתוב? אמרתי לו, מה? שהוא עמה? תגיד לי, אתה רציני? הוא אומר, איפה זה כתוב? אמרתי לו, זה כתוב. הוא אומר לי, איפה? אמרתי לו, בספרים הקדושים. הוא אומר לי, איפה? אמרתי לו, בספרים. הוא אומר, תגיד את הפסוק. זה אחד גמור, עם רסטות גמור. קולט על ג'זירה הוא קולט. אמר לי, איפה? אמרתי לו, כתוב. הוא אומר לי, תגיד את הפסוק, איפה כתוב שמי שלא מאמין בדברי חזל הוא עמה? אמרתי לו, כתוב. ויאמר לו לאמור, לא האמנת עמה. אמר לי, יא, אתה גאון, איך מצאת את הפסוק הזה? אני לא מאמין. אמה. בכל מקרה, רבותיי, מה אתה? חזל אמרו, אז אמרו. זה גמרא בגיטין, דף נון זין, כל מי שלא מאמין, דף נון וב, מי שלא מאמין בדברי חזל, נידון בצוער או תחת. רבותיי, אדם הולך במדבר, סוגיה מעניינת, הולך במדבר, נגמר לו הפלאפון, נגמר לו הבטריה, אין בטריה, אין שעון, הכל הלך, והוא במדבר. ימין ושמאל, רק חול וחול. הוא לא רואה כלום. יום, יומיים, שלוש, ארבע. איך הוא אמור לשמור שבת? הוא לא יודע, הוא לא יודע איזה, התבלבל לו הספירה. מה הוא עושה? שולחן ערוך, אור החיים, סימן שין ממדלת, זה הסימן האחרון בהלכות שבת. ההולך במדבר ואינו יודע מתי שבת, מונה שבע ימים מיום שנתן אל ליבו שכחתו, ואסור לעשות מלאכה כלל עד שיחלה כל מה שיש לו. זאת אומרת, האוכל לפיקוח נפש יהיה מותר לו. אז הוא סופר שבע, שובט, סופר שבע, שובט. מה יעדין אם בן אדם הלך ביערות או במדברות, ונאבד לו הספירה, אבל פתאום הוא רואה את תנער סמבטיון, שהוא שובט בשבת. אפשר לסמוך על זה? לא. או הוא רואה יונה שלא אוכלת מחובר בשבת. או שהוא רואה את הדג הזה ששובט ליד הסלע. אז הדג ששובט ליד הסלע, לך תדע אם זה הדג הזה או לא הדג הזה, והיונה זה לך תדע, אבל נער סמבטיון זה מופת אדיר. אז האם הוא יכול... יכול, או רואה את השור של רבי יוחנן בן תורתא. הבאתי את הסיפור הזה היום ביזדים. הגמרא מספרת על איזה יהודי אחד שהיה לו שור. והשור הזה היה שור חזק, גדול, והיהודי לא שפר עליו המזל, והיה צריך למכור את השור הזה. מכר את השור הזה לאיזה גוי. הגוי עובד איתו יום ראשון, שני, שלישי, שישי, יום שבת, הגוי עוצר, לא רוצה לעבוד. בא הגוי, השור עצר, לא רצה השור לעבוד. בא גוי ליהודי, אומר לו, money back, guarantee, 30 days, what's going on? למה? אני קניתי עם חשור שיעבוד 24-7, מה הוא עוצר לי בשבת? זה בזבוז גדול בשבילי, זה הפסד גדול, לא רוצה, תחזיר לי את הכסף שלי, לא רוצה, נו, לא רוצה. אמר לו, חכה רגע, אני אבוא לשור. אומרת הגמרא, הלך היהודי לשור וצעק לו באוזן, מעוונות שלי הייתי חייב למכור אותך, וכשהיית אצלי, למען ינוח אתה ובנך וחמורך ושורך. אז אדם מצווה על שביתת, בהמותיו, אבל לא על שביתת כליו. עכשיו אתה שייך לגוי, תעשה טובה, תעבוד. אין לי כסף, הייתי חייב למכור אותך. שמע את זה החמור, השור, התחיל לעבוד. גמרא אומרת, התחיל לעבוד בחזרה. ראה את זה הגוי, קיבל חופה. אמר, וואלה, מה זה? מה זה, שור שלא מבין כלום, מימין ומשמאל, אפילו לא נברא בצלם, חביב אדם שנברא בצלם, הוא מבין מה זה שבת ואני לא שבת. הלך הגוי והתגייר, וקראו אותו רבי יוחנן בן תורתא. אז עכשיו, נשאלה שאלה, מי שראה את השור הזה שלא רוצה לעבוד בשבת, ראה אותו לפני שהוא החליט שהוא מסכים לעבוד בשבת. האם זה סימן מספיק כדי לשמור את השבת ולבטל את כל הספירה שלך של סופר שבע? הבנתם את השאלה? שאלו את זה את החישוקי חמד, מי אם לא החישוקי חמד? רבי יצחק זילברשטיין עם השאלות הגאוניות שיש לו שם בספר, והוא אומר שעל נער סמבטיון אפשר לסמוך, על יתר הדברים אפשר לסמוך, כי מה ראית שנער סמבטיון? ראית נער שמושך אבנים ופתאום הוא עוצר, שבוע הוא מושך אבנים וביום אחד הוא עוצר, אז מלטה דפשיטה שזה זה. אבל הדג והשור וה... נו, לך תדע, כן תדע, אבל זה, איך אתה סומך שיורד חושך? אז חושך ושמש וירח, אתה סומך. אז הנער הזה הוא גם כן משהו מהטבעים של בראשית ומותר. מרן הרב אלישיב נשאל שאלה עוד יותר גאונית. אישה שיש לה וסת קבוע, אחת לחודש, ואורח בזמנו בא, היא מקבלת את זה תמיד ביום שבת. הווסת שלה תמיד ביום שבת. והאישה הלכה בעצמה במדבר, ונאבד לה הספירה של שבת, היא לא יודעת איך לשמור שבת. ואחרי שלושה ימים שהיא סופרת השבוע, הרי היא צריכה לספור שבוע, ולהפסיק ביום שבת, שבוע ולהפסיק ביום שבת, בהנחה שזה באמת יום שבת. ואחרי ארבעה ימים שהיא ספרה, פתאום קיבלה את הווסת שלה, והיא רגילה כבר שנים שהווסת היא מקבלת בשבת. האם זה מספיק רמז טוב כדי להגיד שזה השבת ובו היא אסורה או לא? הבנתם את השאלה? חזק, שאלה גאונית, נכון? למה אתם לא מחייכים? אני לא מבין אתכם, מה אתם רוצים? שאני ארקוד לכם פה? זה amazing, amazing question. קיצור, הוא אומר לו, זה מה שהוא אומר, אפשר לסמוך. בכל מקרה, זה העניין. לא סומכים על החזקה, זה סימן ורמז באלמה, ועושים אשר דברי רבותינו אמרו. על דבר כזה, זה לא סימן. הנער סמבטיון זה סימן מובהק, אבל על הווסת, ואולי בדיוק בגלל שהיא נכנסה לחרדות שהיא במדבר, ראתה את הווסת, זה יותר רגיוני. אז ממילא אין לזה שום ראייה. סנהדרין סמכי עמוד ב', איך אפשר לעסוק בנער סמבטיון ולא להביא את הגמרה הזאת? שאל טרונוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, מה יום יומיים? מה מיוחד ביום הזה בשבת שאתם כל כך מייקרים אותו ומחשיבים אותו? אמר לו, מה גברין מוגוברין? מה אתה יותר מכל האנשים שכולם מחשיבים אותך ומכבדים אותך? אמר לו, דמרי צבי, האדון שלי, הקיסר של רומא, בחר אותי שאני אהיה הנציב הרומי כאן בארץ ישראל, ביהודה. אמר לו, שבת נעמי מרי צבי, גם השבת, האדון שלנו, בחר את השבת ויקר אותה ורומם אותה מכל הימים. אמר לו, אחי קאמין הלך, זה מה שאני שאלתי אותך, עקיבא, מה נהיה מרדאית נשבת? מי אמר שהיום זה יום שבת? תן לי ראיה שהיום זה יום שבת. אז אם היה מן ונפסק המן, אז הנה הוא רואה עין בעין, אבל רבי עקיבא היה הרבה חרד אור המדבר, לא היה מן, תן לי ראיות. אני לא מבין למה רבי עקיבא לא הביא לו את הדג הזה, לא הביא לו את היונה, לא הביא לו את כל הסימנים האחרים שראינו, אבל הוא הביא לו סימנים אחרים, שלושה סימנים. אמר לו, סימן ראשון, נער סמבטיון יוכיח. לך תראה את נער סמבטיון, וכנראה רבי עקיבא, וכנראה טרונוס רופוס, הכירו את זה. והם ידעו איפה זה ממוקם, והם יכלו ללכת לראות את זה, כי הוא לא יבוא להגיד לו, נער סמבטיון יוכיח. טוב, איפה, איזה נער סמבטיון? מה סמבטיון? מה אתה מדבר? איפה? תראה לי, מה? אז אין לזה הוכחה, אם אתה סתם מספר לי אגדות, אחים גרים. אבל כשאתה בא ואתה אומר לי, נער סמבטיון יוכיח, אני הולך לנער, אני רואה עיני עינה, כשבע ימים, שישה ימים עובד בשביעי מפסיק, שישה ימים עובד בשביעי מפסיק, ימים טובים מפסיק. אז אם זה יום כיפור מפסיק, ראש השנה, מה? אז יש פה ראייה ניצחת. אולי זה גם אחד מהטעמים למה זה לא מתגלה היום, כדי לשמור על זכות הבחירה, כי זה כל כך מבעיל. אם זה היה מפסיק רק בשבת, אז אולי היית אומר שיש איזה מגמתיות, שיש איזה שיטתיות, שזה עובד שש מפסיק שביעי, עובד שש מפסיק שביעי, ככה המכונה עובדת. אבל כשאתה רואה שזה מפסיק גם ביום כיפור, אתה רואה שזה מפסיק גם ביום טוב, אז אתה רואה שכבר זה לא מגמתי, שזה משהו שהוא הרבה יותר מושגח בהשגחה פרטית עליונה. אז זה הסימן הראשון. סימן שני, קברו של אביו יוכיח שלא מעלה עשן ביום שבת, כי לא דנים את המתים ביום שבת. וסימן שלישי, בעל אוב יוכיח שאי אפשר להעלות ציאנסים ביום שבת. דרך אגב, מרחו, אולי לפני מרחו, רבי עקיבא היה כל הזמן מתווכח עם הטרונוס רופוס הזה. הגמרא מספרת עליו בלי סוף שהוא היה מתווכח, ויש תוספות מפורש, שהוא היה מתווכח טרונוס רופוס עם רבי עקיבא, עד שאשתו של טרונוס רופוס אמרה לו, מה יש לרב הזה כל פעם הוא מנצח אותך? אמר לי, מה יש לי? כל פעם הוא מביא לי, משפיל אותי ליד הקיסר, עושים ויכוחים והוא מנצח, עושים ויכוחים והוא מנצח. נמאס לי, אשתו אמרה, בוא נעשה ויכוחים, אני רוצה לראות אותו. עשו עוד הפעם ויכוח, והיא תאהבה, גויה, שיקצה, גבלדה. היא תאהבה ברבי עקיבא. היא תאהבה בו, אהבה במבט ראשון. אז התגרשת, כשבו מה הגמרא מספרת, התגרשה אשתו של טרונוס רופוס ממנו, התגיירה והלכה התחתנה עם רבי עקיבא. אז עכשיו טרונוס רופוס עוד יותר שנה את רבי עקיבא, שלקח לו גם את אשתו. והגמרא מספרת שמי שגזר על רבי עקיבא שיסרקו את בשרו במסרוקות של ברזל, גמרא בברכות ומנחות, ברכות סמך א' ומנחות דף חפתת, היה טרונוס רופוס, וכנראה שהיה פה לסגור חשבון אישי. כנראה על זה שלקחת לי את האישה, חשבון אישי הוא סגר איתו. אשת אונוס רופוס ורבי עקיבא התגלגלו אחרי 1500 שנה במרחו ובאשתו. אני ראיתי את זה בספר החזיונות היום בבוקר. ספר החזיונות, חלק א', סימן י', ככה הוא כותב לעדיה רבי חיים ויטל על עצמו. אני גלגול רבי עקיבא, ואמר לי מורי שאשתי גלגול אשת טרונוס רופוס. אז הם חזרו ביחד בגלגול, וזה פלא עצום. מאוד מעניין לראות את זה. אבל יש לי עוד הערה אחת קטנה, בזה אני רוצה לסיים. השלושה סימנים שהוא הביא לו, הסימן השני שאמרנו, קברו של אביו יוכיח שלא מעלה אשן. מה זה לא מעלה אשן? אז מדובר פה על אשן רוחני. וזה משהו שהערכתי את הדיבור עליו כשדיברתי על עונשי גיהינם ביזדים, והסברתי מה זה מעלה אשן, וזה בדיוק מה שהיה עם רבים איר ואלישה אחר בגמרא בחגיגה י' ד', שעלה אשן מקברו, עד שאמר רבי יוחנן, גוברה למקלע אלה רבה, מתי ימות ואפסיק אשן מקברו? איזה אשן? מישהו רואה אשן? מישהו רואה איזה אשן מעל איזה קברים? אין את זה. מדובר על אשן רוחני, שזכי הראות יכולים לראות את זה. כותב הגאון מבילנה, כל זמן ששורפים את הנשמה בגיהינם, הגוף בוכה בקבר. אם היה לנו יכולת, היינו פותחים קברים, רואים שהגוף בוכה בקבר כשאת הנשמה שורפים בגיהינם. והנפש סובלת, וגם היא סובלת את האש של גיהינם, ולכן עולה אשן מעל הקבר שלו. אז רצה רבי עקיבא להוכיח את טרונוס רופוס, שהיום זה יום שבת, אמר תראה שבשבת אין אשן. אז מה אתה רוצה להגיד לי, שטרונוס רופוס היה מזכי הראות שהיה רואה את האשן? אולי נעשה נס, כדי שהוא יראה שזה יום שבת, הוא ראה את האשן, ובשבת הוא ראה שאין אשן. אולי זה הרעיון, אבל לא הבנתי. הרי הזוהר כותב שרק מי ששמר שבת, אין לו גיהינם בשבת. אבל מי שחילל שבת, יש לו גיהינם בשבת. אז הוא גוי, הוא גוי. אז אם הוא גוי, הוא לא שמר שבת. אז איך הפסיק האשן ביום שבת? הבנתם את הקושיה? נו, מה אתם מתרצים? לא שמר שום שבע מצוות, מאיפה אתה מביא את זה? כתב הזוהר, רק מי ששומר שבת, זכות השבת תשמור עליו בגיהינם, הוא לא יהיה נידון. לא משנה שלפי הזוהר, זה זוהר... תרומה קופנון, קופנון קופנון א', אבל אני מדבר עכשיו, רגע תראו, אל תחשבו שהם מרוויחים, כי הזוהר החדש בדף כף ב' כותב שביום שישי דנים אותם פי שתיים, אז ככה שבשבת המנוחה הזאת זה לא שהם ניצלו ממנה, כי גם בשבת הם היו עושים עבירות, אז היה ראוי לתת להם להיצלות גם בשבת, אבל משלמים פעמיים ביום שישי, כך כותב הזוהר החדש כף ב', אבל על כל פנים, מי ששמר שבת, ישמרו לו שבת בגיהינם. הגוי הזה לא שומר שבת. אדרבה, גוי ששמר שבת חייב מיטה. אז אם זה ככה, פלא עצום. אז איך יכול להיות שפסק האשן? אז אני תירצתי במרכבות הגמול שדיברתי על הסוגיה הזאת, והבאתי עוד ראיות מציני הר הברזל, שהגמרא אומרת שעולה שם האשן במסכת סוכה. לא נכנס לכל הסוגיה הזאת. הבאתי שם את כל המקורות, באמת מהלך מאוד מבריק ומדהים, אני מאוד נהניתי ממנו. אבל הבאתי תירוץ שאולי כיוון שהוא גוי, זה לא נחשב שהוא מחלל שבת. הרי הוא, אסור לו לשמור שבת. אז ממילא שומרים לו שבת שמה. זאת אומרת, מה אמרתי? שמי שחילל שבת יבעירו לו את האש בשבת. אבל גוי לא חילל שבת. זה לא נקרא שהוא מחלל, הוא לא הצטווה עליה. ולכן בשבת יש לו שמה מנוחה. הבנתם את התירוץ? תתיישבו בזה. בכל מקרה רבותיי, נער סמבטיון ועשרת השבטים זה אחד הסוגיות המרתקות. חיפשתי עוד חומר ובשר, אין הרבה, אין הרבה. כל מה שהבאתי לכם זה כל מה שמצאתי אחרי חקירה ובדיקה, למצוא קצת בשר על סוגיית נער סמבטיון. אין לנו ראיות כרגע, אפשר להמשיך לחפש את זה. אני מאמין שבבוא היום זה יימצא, ואז כמובן עשרת השבטים ייצאו משם, ויבואו לעזור לנו במלחמה האחרונה כמו שאמרנו, ויהי רצון שזה יהיה בקרוב, בנחת ובשמחה, והקדוש ברוך הוא יגזור על כולנו גזרות טובות, ישועות ונחמות. יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקיבא.